יודעים ששישים יום עברה, ומה שקורה פה היום, זה מה שמדהים. גם מבחינת לימוד תורה והמשגיחים וכל הרמות, הייתי פה בכל מיני סוגי תלמידים, יש... זה מרגש מאוד, זה ממש מקום של תורה, ו... אז יש לכם זכות, לא תמיד אדם, אין אדם, אין בעל הנס מכיר בניסו, אז אני אומר לכם קודם כל שיש לכם זכות ללמוד פה, וזה לא מובן מאליו. אז אשריכם, טוב חלקכם, בעזרת השם. לגבי חינוך, אם מי פה, זאת אומרת כל מי שבתוכנית הזאת מתכוון לעסוק בחינוך, בצורה כזאת אחרת או ברבנות, כאילו, כן? אבל רבנות זה גם סוג של חינוך, אפשר לומר, כן, רק ש... כן, אז... טוב, זה גם זכות ש... סך הכל אם אדם המקצוע שלו קשור למה שהוא אוהב, לא, זה לא תמיד מובן מאליו. הרבה פעמים אדם צריך יש לפרנסה, וזה התפך, זה חלק מהכללה, וזה התפך תוך הלחם. לפעמים, כמו שלנשים היום יש זריקות שעוזרות ללדת בקלות יותר, אז גם קיבלנו אנחנו לפעמים שבזה התפך יהיה יותר בקלות, ובמיוחד אם אדם יש לו הזדהות עם מה שהוא עושה, זה זכות גדולה מאוד. אז על מה נדבר בחינוך? זה אינסופי. אני רוצה להתחיל מהבסיס של הבסיס, שזה בעצם אמון. זאת אומרת, אם מישהו היה אומר לי, יש רק מילה אחת שאתה יכול לדבר עליה ולהגיד אותה, ומתוכה נבנה הכל, אז הייתי מתחיל מהמילה אמון. איך אומרים באנגלית אמון? Trust. If I trust the students, trust them.
Believe.
To believe. זה מעניין. אז מה זה אמון? מה זה יותר? Trust או believe?
Trust is like ביטוח. A little bit. That's trust. Because there have
difference
between
ביטוח. ביטוח. מה זה ביטוח? ביטחון.
ביטחון.
Trust them. ופייס זה אמונה יותר?
זה have faith.
זה פייס, בסדר. וגם בליב, כן. אז הכל נכון, זאת אומרת בכל הרמות. אז באמת, כשאתה רואה ילד, או גם בן אדם מבוגר, להאמין שמה שכתוב, שהאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. זאת אומרת שבעצם מה שאנחנו רואים, זה לא כל התמונה. אנחנו רואים חלק קטן, ובפנים עמוק 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 עמוק, לכל אחד יש נקודה של קדושה, נקודה של התעוררות, וזה הנקודה, איתה אנחנו עובדים. זאת אומרת, אפשר לעבוד עם היצר הרע, זה גם בסדר, מי שהחליט לעבוד עם היצר הרע, אז זה לגיטימי. אבל אני מציע לעבוד עם היצר הטוב. זאת אומרת שזה יותר נעים לעבוד עם יצר הטוב מאשר עם יצר הרע, למרות שיצר הרע הוא גם מגיע לכל מקום, איפה שהם מזמינים את היצר הטוב, גם היצר הרע מגיע. אבל אפשר להחליט שאנחנו עובדים עם היצר הטוב כל הזמן. זאת אומרת שמהיצר הטוב, אם אני רואה תופעה שלילית, תמיד לחפש מה בכל אופן היצר הטוב שבתוך היצר הרע. זה קשור לפורים, כל העניין של פורים זה בדיוק הדבר הזה, לתלות את המן על עץ גבוה 50 המן. זאת אומרת, להבין איפה אפילו אמן, למרות שצריך להחריט אותו, אבל זה מתחת השמיים. באופן כללי, גם אמן בסופו של דבר עובד אצל הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו מגלים שאמן עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אז הוא מאבד את הכוח שלו. אז בעצם, זה החלטה לעבוד עם היצר הטוב. זאת אומרת שבעצם, השאלה על מה אנחנו מסתכלים. הרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה את ההתנהגות הפחות טובה. כן, אנחנו רואים מה שחריג. נכון? אם עכשיו פה אנחנו יושבים, כולם מקשיבים, עם העיניים פקוחות, ככה, כמו, איך קוראים לך?
יוני.
כמו יוני, מסתכל, כאילו שאני הולך להגיד משהו חשוב מאוד. ויהודה, הוא, אתה קשור לפודו, סתם נכנסת. יהודה הוא לא קשור והוא מפריע. תפריע יהודה. נו, תגיד משהו מפריע, אז תפריע בכיתה, רק בתור משחק, נו. תזרוק עליי משהו, תעשה משהו, תדבר עם השכן שלך. הוא כזה תלמיד טוב שקשה לו. אבל לכבוד פורים, תעשה משהו, נו. אז אני מדבר עם יוני וכולם מזכירים, יהודה, זה מפריע לי מאוד. זה מפריע לי מאוד, אני מבקש ממך. אז עכשיו מה קרה? כשאני הערתי ליהודה, מה קרה? פסעתי פעמיים, נכון? כי לא רק שיהודה הפריע, הוא גם לקח אותי, ועכשיו הפכתי אותו למרכז הכיתה. הפכתי אותו למרכז העניינים. כן, נתתי לו כוח לזה שהוא הפריע, ואני התייחסתי אליו, ואמרתי לו, תצא, ולמה איחרת? למה איחרת? מה? אתה לא יודע. זה לא פעם ראשונה, נכון? אז עכשיו כל השיחה הזאת, אל תעלב, יודע. כל השיחה הזאת שקורית כל הזמן, כי ברגע שמשהו מפריע לסדר היום, אני מסתכל עליו. ואני נותן לו מקום, אני נותן לו כוח. אם אני מחליט שקודם כל אני עובד עם הדבר שנותן כוח ולא זולל כוח, אז אני מחליט איפה אני נמצא. זה החלטה אסטרטגית. בין אם זה קשור לזמן שלי, בין אם זה קשור לפעילות שלי. זאת אומרת, עם מה אני עובד? האם אני עובד עם הכוחות החיוביים או הכוחות השליליים? אני מיד אצייר לכם את זה על הלוח. זה דבר בסיסי, דבר בסיסי. יש כל בית ספר, כל קהילה, יש ציבור. ציבור זה ראשי תיבות. צדיקים, בינוניים ורשעים. תמיד, לא משנה. גם הכולל פה, שזה המסמיך, התוכנית צמיחה, שזו התוכנית הכי טובה שהיו, יש פה גם רשעים. אני לא אגיד את השם שלהם, אבל לא שהם רשעים באמת, אבל שלעניין שאני עושה הם פחות קשורים. אז הם בחוץ, כאילו, יותר בחוץ. יש מישהו שיותר בפנים ומישהו שיותר בחוץ. למה מישהו יותר בחוץ? מי מוכן להגיד? למה מישהו יותר בחוץ? למשל, עכשיו, רק דוגמה, כי הוא ממהר, הוא צריך ללכת הביתה מוקדם, ו... בסדר, מותר לך? ונגיד, והראש שלו לא פה עכשיו, כי יש לו באמת בעיה, האוטו שלו במוסך, או שהאימא שלו התקשרה, שהוא צריך מהר לחזור הביתה, כי סבתא שלו חולה, לא משנה למה, אבל תמיד בכל קבוצה, יש כאלו שבפנים יותר ויש כאלו שבחוץ יותר. יש צדיקים בינוניים ורשעים. עכשיו, השאלה היא מי אני עובד. אם אני עובד עם מה שנותן לי כוח, או עם מה שזולה לי את האנרגיה. מכיוון שהדבר, המשאב, איך אומרים משאב? זו מילה קשה. משאב. הדבר שהכי אני צריך אותו, כמו הצ'ארג'ר, נגיד שלי, המתן, אבל... מה?
נחוץ?
לא קריטי, כן. אבל הדבר שנותן לי כוח, אתה מסתכל בגוגל טרנסלייט? כן, נראה אם הוא ידע.
ריסורס,
כן, נכון. כן, ריסורס, תודה. מי היה מאמין? עוד מעט תהיה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. זאת אומרת, ממש... הולך להיות ככה, נכון? שאתה תדבר והגוגל טרנסלייט כבר ידע מה אתה רוצה להגיד אפילו לפי השיחה הקודמת שלך. הוא הקליט את זה, הוא כבר מכיר את הקול שלך ואת אוצר המילים שלך, והוא מתרגם את זה. Next time it will be in America, it's Google Translate which speak instead of me. הנה, זה היה עכשיו בגוגל טרנסלייט, זה לא היה איתי אני. אז... הריסרצ' המרכזי שיש לי זה האנרגיה שלי. יש לי מוגבל, אין לי אינסופי. ולכן אני צריך לדעת מה לוקח לי את הכוח ומה נותן לי כוח. אנחנו קוראים לזה בעברית, מה זולל את האנרגיה שלי? זולל וסובל, כן? מה זה זולל?
בן
סורר ומראה.
מה?
כן, הוא זולל, בן סורר ומראה, מה שהוא עושה, הוא זולל, אבל לא זולל אוכל, הוא זולל אנרגיה. והוא לוקח לי את הכוחות שלי. ואז אני בא לבית ספר, אני מסתובב הרבה בבתי ספר, אני רואה, אני שואל את המנהל מה הבעיה שלך, והוא אומר לי את הבעיות שלו. אבל מה נותן לך כוח? הוא לא מגיע למה שנותן לו כוח. כי הוא קם בבוקר ועושה את כל הדברים כדי מהר מהר לפתור את הבעיות שלו, אז הוא בעצם מתעסק רוב הזמן עם הבעיות שלו, ולא עם הדברים שבאמת הוא אוהב ושנותן לו כוח ושעושה את זה. תודה רבה, סליחה.
תשמר לך פן.
מה זה? תשמר
לך פן.
כן, בדיוק. אז זה כוונת, איך אומרים כוונת באנגלית?
Target.
Target, כן, סוג של target, כן. אז פה זה, תחשבו שזה בירוק. זה צהוב. כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו דרך הטארגט הזה, זה לא משנה אם זה סדר היום שלנו, על הסקדיול שלי, או שזה הדברים שאני עוסק בהם עם התלמידים, תמיד זה מתחלק לפי הדבר הזה. מה נותן לי כוח, למשל? לי אישית, נגיד עכשיו אני יש לי, אין לי פה בחוץ לארץ, מה נותן לי כוח?
אוכל.
לא, שיט. אוכל באמריקה, זה לא...
תורה,
לימוד. אני יושב לומד בבית המדרש, בשבילי. אני יושב לומד בעצמו, לא צריך שום דבר יותר מדי. כל אתמול למדתי 3 שעות עם הרב רייכמן. אתם יודעים איזה זכות יש לכם שיש את היהודי הזה פה. הוא גם צדיק וגם תמיד חכם עצום. ישבתי, זכיתי ללמוד איתו 3.5 שעות. גן עדן, איפה בארץ, יש לי זמן, לשבת, אני כל הזמן עסוק. 3.5 שעות רצוף. בלי טלפונים, בלי... אז אני, נגיד, בשבילי, בית המדרש. כשאני יושב בבית המדרש, כל שעה שווה שעתיים. מבחינת הכוח שאני מקבל. מה זה פלוס מינוס?
בית הכנסת.
מה פלוס מינוס בשבילי, נגיד? צריך... לנסוע בסאבווי. אני גם אוהב את זה. סאבווי זה דבר מיוחד מאוד. אין לכם, אתם נוסעים בסאבווי? כן, אתם לא נוסעים בסאבווי.
כן,
פעם, הייתם זה. אז סאבווי אני אוהב, אבל אני לא אגיד שכל פעם שנוסע בסאבווי אני מתמלא באנרגיה וכוחות, אבל אני אוהב את זה. זה לא סיוט, זה לא לוקח לי כוח. אני נוסע בסאבווי. אני מעדיף לנסוע בסאבווי, באוטובוס אפילו מאשר באוטו. ניקחו אותי במונית, במונית אני יכול לנסוע בסאבווי, זה הרגשה, אתה רואה את כולם, אתה רואה את כל העולם ביחד, כמו הסתכלנו, כל כיסא היה מישהו מלאום אחר. יפני, סיני, מזה פה, מאזור פה, וקושי, קושייה, ויש כמה קושיות בתוך הזהו. אז אני אומר, בשבילי סאבווי, ככה כותבים סאבווי באנגלית, אז סאבווי זה פלוס מינוס. מינוס, זה האוכל כבר. בסדר? אני לא רגיל, פיצה, זהו. אולי בסוף אני אוכל את זה כבר בסוף, אבל זה לא במושגים שלי, יש לי... אני יותר מפונה קצת. ו... אבל בסדר, לא נורא, לא נורא, בסדר. ופה נגיד שאני מתגעגע למשפחה שלי, לנכדים שלי, לתלמידים שלי, כן, אז הגעגועים, נגיד, לוקחים לי כוח. בסדר, סתם זה הפרצוף שלי כרגע לשם. יכול להשתנות. סתם עשיתי באופן שטחי. אז כל אחד שעושה לו פרצוף, הוא בעצם לומד למה היא נפקמינה. למה זה נפקמינה? לרשום את זה בצורה כזאת. כי הרבה פעמים אני אתעסק עם האוכל יותר מדי זמן, נגיד כך. אם אני ארצה לפתור לי את הבעיה של האוכל, אז אני אגיד, כדי לפתור את הבעיה של האוכל, אני אעשה כל מיני דברים... שפותרים את הבעיה, ואז אני אתעסק, נגיד, אם אני בא למנהל בית ספר, מה מפריע לו פה, נגיד, שתלמידים קשים מאוד, שלא רוצים ללמוד, שמפריעים, וכו' וכו' וכו'. אז הוא בבוקר פוגש את כל התלמידים הקשים. אז יש לו פוגש את התלמידים הקשים בבוקר, אז יוצא שהוא משקיע את הזמן, שהזמן האיכות שלו, הוא משקיע בבעיות שלו, לא בדבר שנותן לו כוח. ואז הוא מוצא את עצמו בלי כוח במשך היום. כולם איתי או שנעלמו? כן, בבקשה. מה שמך?
שמעון.
כן.
אתה
מבין
את הפרטוט הזה?
כן. יוסי, אז טוב שאתה שואל. אני אומר, פה זה דברים שנותנים לי כוח. אני כאילו צריך, בשביל שאני אוכל לתפקד, אני צריך לדעת מה נותן לי כוח, לזהות בעצמי מה נותן לי כוח ומה לוקח לי כוח. כדי לשמור על הכוחות שלי, כי הכוחות שלי זה הריסרצ' העיקרי שיש לי. לכן אני צריך לארגן את העבודה שלי לפי זה, ולא לפי הבעיות. כי הרבה פעמים מה שבונה את המפה שלי זה מה יותר כואב. מה עושה יותר רעש? יכול להיות שהתלמידים האלו, כמו יהודה, כביכול, שהבאתי דוגמה, הם, תלמיד אחד עושה הרבה בעיות. אז אני צריך להזמין את ההורים שלו, ואני צריך אחרי זה לעשות את זה, וללכת, ויש... אז אני, במקום לענות לשימון, שהוא רוצה ללמוד, ולהתייחס אליו, ולהיות איתו, ולהאמין בנשמה שלו, וכו' וכו' וכו', אני מתעסק בדברים שהם לא העיקר, ולא אמיתי. לכן, כשאני בונה לעצמי מפה כזאת, כל פעם שמורה בא אליי לדבר איתי על הכיתה שלו, קודם כל, הוא צריך להציג לי את פרצוף הכיתה. פרצוף הכיתה, זה אומר שהוא רושם פה את כל הילדים שנותנים לו כוח, שדרך אגב, זה לכל מורה משהו אחר לגמרי. זה לא בהכרח התלמידים הטובים. אתם מבינים? למה זה לא בהכרח התלמידים הטובים? איך יכול להיות שזה לא בהכרח התלמידים הטובים?
They're easy.
מה?
זה קל, זה...
נגיד שאני אוהב, יש תלמיד אחד שקשה לו מאוד, אבל הוא מאוד רוצה ללמוד. אז מבחינתי, הוא, כשאני מלמד אותו ואני נמצא איתו, הוא נותן לי כוח, אני חוזר הביתה מלא סיפוק. והתלמיד הלא טוב זה יש איזה תלמיד חכם בכיתה, הוא כל הזמן שואל שאלות סתם, בשביל להראות שהוא חכם יותר ממני. אז יכול להיות שתלמיד כזה, אם אנחנו מסדרים את הכיתה לפי תלמידים טובים ולא טובים ופחות טובים, אז הוא פה, ככה היה לי סיפור, הבת שלי, את המורה מתחילה, והיא אמרה, יש לה בעיה נורא גדולה. אמרתי, בסדר, בוא תציירי את הפרצוף של הכיתה. היא יודעת שככה באים, נצייר את הפרצוף של הכיתה, פה היא שמה את התלמידה הכי טובה. מישהי שיודעת את כל המכינה, את השיעור לפניה, כל פעם היא באה לשיעור מוכנה, לומדת את כל המפרשים על התנ"ך, הכל היא יודעת. לאט לאט התברר לי שהיא עושה הכי הרבה קושי לבת שלי, למורה. כי היא כל הזמן רוצה להוכיח שהיא יותר חכמה ממנה, והיא על ידי זה מפילה לכל השיעור. היא שואלת שאלות מצוינות. כן? שואלת שאלות טובות, וכו' וכו' וכו', אבל מבחינת ההתנהלות של כלל השיעור, היא, רואה, את המידה הזאת, היא זללה את כל העניינים. היא לקחה את כל הכוחות מהמורה לכלל. כי אני מסתכל על הפרצוף הכיתה, או פרצוף בכלל לעבוד איתו, זה הופך את זה מפרטים לכלל. מה קורה? לא מרגיש אתכם? אז זה בסדר? אתם יחד איתי?
כן.
אני אתן לכם דוגמה אחרת. אני, היה לי הרבה פעם כאב גב. סבלתי הרבה שנים מכאב גב. כל פעם הלכתי למי שמטפל בגב, אתה הולך למי שעושה פיזיותרפיה, כן? מסאז' ומה הוא עושה לך? איפה הוא מטפל בך?
בגב
שלך. הגיוני, דוגי, אתה יכול להיות רופא. אם אתה חושב דבר כזה, זה ממש מוכשר מאוד, שהוא אמר, אם יש לי בעיה בגב, הוא יטפל בגב. אבל אני, אחרי שראיתי הרבה פעמים שזה לא עוזר לי, הלכתי למישהו יותר מומחה, שהוא, יש לו מחשבה הוליסטית. הוא ביקש ממני להוריד את הנעליים שלי. ואז הוא הסתכל רבע שעה על הנעליים שלי. מעניין, זה כמו סיור של ון גוך, ככה של נעליים. הוא הסתכל על הנעליים שלי רבע שעה. אחרי שהוא הסתכל על הנעליים רבע שעה, הוא אומר, אני מבין. ואז הוא אמר לי לשבת, והוא אמר לי לעשות ככה. פעם אחת, פעמיים, שלוש, כאב גב עבר. איך אפשר להסביר את זה? אפשרות אחת שהוא היה בעל מויפס. יכול להיות. אפשרות שנייה, שהרי הגב הוא לא עומד לבד. הגב הוא תלוי בכל המבנה של הגוף. ולכן אם אני הולך בצורה לא נכונה, נגיד שאני הולך טיפונת בגלל שיש לי בעיה במכנסיים, הן לא יושבות עליי טוב, אז כל פעם אני צריך להרים אותה, אז אני הולך טיפה ככה, אז ברגליים אני לא מרגיש את הבעיה. אבל הבעיה באה לידי ביטוי בגב. זאת אומרת שהגב הוא הנפקמינה, אבל הוא לא, הוא לא הבעיה, הוא רק, הוא, בדיוק. סימן ולא סיבה. הוא לא ידע את החקירה הזאת. לא, הגב יודע, אבל הרפא הוא לא אמר לי את זה בניסוח הזה. אבל זה, בדיוק, זה הנקודה. הוא סימן ולא סיבה. תודה. עכשיו זה יעזור לנו להבין בכלל. אז עכשיו, אם יש תלמיד, כמו, לא אגיד את השם שלו עוד פעם, שהוא מפריע בכיתה, אפשרות אחת, זה לטפל בו. אני רוצה לפגוש את ההורים שלך מחר. בסדר, יהודה? אתה רוצה שאני אשא לאודמיר או שהם יבואו לפה?
אודמיר, בסדר.
אז אני אדבר איתם, אתה יודע על מה אני אדבר איתם, נכון? לקומפיוטר ועל כל הדברים האלה, בסדר? אז אפשרות אחת שיהודה עושה לי את הבעיות, אני אטפל ביהודה. אפשרות שנייה, שמה? אני מוכן להגיד שהוא סימה, סימן ולא סיבה. אז מה זה אומר שהוא סימן ולא סיבה?
תטפל עצמו.
מי זה עצמו? בי?
המורה.
המורה, יפה. זה כבר, אתה כבר רץ קדימה. רץ קדימה. עוד מעט נגיע לזה, למה ששימון אומר. שימון אומר מאוד יפה, שאני צריך לטפל, כי בעברית קוראים לזה, הוא ילד בעייתי. מה זה ילד בעייתי? אני אתרגם לאנגלית ילד בעייתי.
Problematic
child, נכון, אבל בעברית בעייתי זה גם בעייתי, נכון? הוא ילד בעייתי. אנחנו קוראים לזה מכשיר MRI. מה זה MRI? מה זה MRI?
מגנטו,
רזידנט, יפה, סמסינג זה S, MRS, אבל MRI. אבל אנחנו קוראים לזה הם, בעברית הם, לא באנגלית, הם, A-M, they, R-I. כן? מה זה they, R-I? שבעצם מה שאני רואה פה, הוא בעצם קשור אליי. זה מה ששימון אמר. בן סורר הוא מורה, הבן סורר הוא מורה לי, הוא בא ללמד אותי. הוא המורה שלי. הבן הסורר הוא המורה שלי. ולכן אם אני אפתור את הבעיה, אני הורדתי את החום של הבן אדם, היה לו חום, נתתי לו אקמול. איך קוראים לזה באנגלית יש אקמול? איך קוראים לתפקיד האמבולימפי לו? טיילנור או משהו אחר, איזה כדור לוקחים שכואב הראש?
אדוויל.
אדוויל, זהו בדיוק, זה הכי טוב. אדוויל, אקמול, בסדר. אז אם אני, להתראות, כל טוב. אם אני לוקח אדוויל, זה מוריד לי את ה... זה... אין לי כאב ראש, זה מוריד לי את החום, אבל לא טיפלתי בבעיה. חבל. אם אני מבין שילד בעייתי הוא סימן ולא סיבה, אז אני בעצם רוצה להבין מה קרה פה. אני לא מיד מטפל בזה, אלא אני מבין מה קורה פה. הוא ה-MRI, זאת אומרת, הוא בא בעצם, הוא בן סורר ומורה, הוא בא ללמד אותי משהו. אז אני חוזר על מה שאמרנו עכשיו. זה שני חלקים בעצם. שלב ראשון, אני ממפה את הכיתה, את התחום שאני עוסק בו. ממפה, מה זה נקרא ממפה? נלשון מפה. כן. Map out. Map out. יפה מאוד. מצייר, ממפה, זה map out. יפה, אתם רואים שזו אותה מילה מאנגלית ועברית. אז אני map out את הפרצוף. ואני שם רושם או את התלמידים הבעייתיים, פה את הטובים. פה את הטובים, פה את הפחות טובים, שלוקחים לי את הכוח, ופה ממש שניים, שלושה, שממש לוקחים לי את כל הכוח. בסדר? עכשיו אני מתחיל לעבוד. קודם כל, כשאני מכין שיעור, כשאני מלמד, אני מסתכל על אילו. כי אני עובד עם, עם מה שנותן לי כוח, אני לא עובד עם מה שלוקח לי כוח. אני עובד עם היצר הטוב. כן? אחרי זה, לגבי אילו, אני מתחיל להבין למה זה מרגיז אותי, למה זה לוקח לי כוח. ועובדה שלמורה אחד, יהודה, אנחנו נעשה אספת הורים, יגידו איך יהודה, יהודה יגידו, התלמיד הכי טוב בכיתה. מצוין, הוא שואל שאלות, הוא מתקיף, הוא, כשהשיעור משעמם, הוא מפריע כי הוא רוצה להבין יותר טוב. אחד יגיד שהוא התלמיד הכי קשה בכיתה. למה? כי המורה הזה אוהב שקט, ולא אוהב שמתערבים לו בשיעור, ולא אוהבים ששואל שאלות, ולכן הוא תלמיד כזה, הוא לוקח לו את הכוח. אז זה פלא לראות שאני עושה פרצוף כזה. כל מורה מצייר את הכיתה בצורה אחרת לגמרי. ממש אחרת לגמרי. אם מדברים לפי הציונים, אז כאילו זה אותה כיתה, פחות או יותר. אם מדברים לפי אנרגיה, אז זה כיתה אחרת לגמרי. כי לכל אחד נותן ולוקח דבר אחר. ואם אני מבין שחינוך זה עניין אינטראקטיבי, לא עניין טכני, אלא זה לא רק שאני עושה משהו עם התלמידים, אלא שבעצם קורה משהו בינינו, אז אני חלק מהעניין. ולכן מי שאני, זה משפיע על הכיתה, ואיך שאני מרגיש את מה שאתם קורא לכם, זה משפיע עליי, וכל זה דבר אחד. ואם מתחילים להבין את זה, משהו מתחיל להשתנות. אני רק בהתחלה, אבל שאלות, הערות, בבקשה, עד כאן. האם בכלל אני מדבר אליכם למשהו שמובן או ש... ודאי? תודה רבה, יופי. כבר, הנה, כבר נתת לי כוח. כן, דובי, בבקשה.
יש בעיות שלא... בתלמידים שלא באים מפעת המורה, כאילו יש בעיה, אין לזה קשר בכלל לאיך המורה מרגיש.
היי, היי, בצלף.
אני נוטה ידיים. אני רבנות, אז לפחות שיש
מורה לחצה. מה שרואים לפחות. כן, יופי. אז דובי שואל שאלה טובה. נשמע כאילו שאני אומר שהבעיות של התלמיד זה בגללי. ויש בעיות של תלמיד שהן לא קשורות למורה.
זה פעמים שיש קשר. כן.
אובייקטיבי. זה נכון. אבל אני לא דיברתי על It's not the issue of guilty. זה לא, אני לא אומר שבגללי אתה מפריע. אבל יש בינינו אינטראקציה. ולכן יכול להיות שאם אני אשנה את ההתנהגות שלי, משהו אצלך גם משתנה. זה לא שבגללי אתה עושה. מה שאתה עושה זה בגלל הבעיות שלך בבית. אנחנו יודעים את הבעיות שלך בבית. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אבל יכול להיות שאם אני אבין את זה, ואני אבין איפה אתה, הסיבה שאתה מפריע לי כל כך, זה בגלל שזה מזכיר לי אולי את הבן שלי, גם. ואז אני נותן לזה יותר משמעות ממה שזה רק אתה. אני כאילו, או שבגלל שאני חושב שאם אתה תפריע, זה הורס את כל הכיתה ויפריע לכל הכיתה. אם אני יודע לשים את זה במקום שלך, אז אני יכול יותר קל לטפל בזה, כי אני מבין איפה זה פוגש אותי. אני מבין שזה, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. היה לנו פעם תלמיד אחד שאצלנו בישיבה לא משקרים. זאת אומרת, נגיד ככה, יש גם המבחנים, הולכים הביתה, כבר בהתחלה מקבלים את המבחנים הביתה, לא בודקים, יש כאילו אמון מושלם. פעם אחת בא תלמיד, בא מורה ואמר, התלמיד הזה הוא צ'יט. צ'יטד. אנגלי.
צ'יטד.
אבל עם אידי, עם בעבר.
צ'יטד.
צ'יטד. אז הוא צ'יטד. ואני גם צריך ללמוד קצת אנגלית, לחזור הביתה. אז הוא צ'יטד. ואני אומר, אצלנו בישיבה אין דבר כזה. אז הוא אמר, נכון, אבל זה כן. שיקר. אז אני עוד אספר לכם עוד מעט מה עשינו באופן מלא, אבל בא המורה, עשינו, ישבנו עם המדריך והמורה, מה עושים? אז המדריך אמר, צריך לזרוק אותו מיד מהישיבה. כי אצלנו בישיבה זה התנאי הבסיסי, אי אפשר. אז אני אומר לו, אתה צודק, אבל למה זה כל כך מרגיז אותך? מה זאת אומרת? זה... נגד, זה האלף בית של כל החינוך, כל מה שאנחנו עושים פה זה רק אמת. אם מישהו משקר, אין לו מקום. אם הוא יעשה משהו אחר, אפשר לדבר. ולאט לאט אני רואה שהוא מתרגז יותר ויותר ויותר. אני שואל אותו, כן, אבל למה אתה כל כך מתרגז? מה זאת אומרת? זה הכי חמור, זה הכי חמור, חמור. אחרי הרבה זמן שאלתי אותה, צודק, אבל למה אני רואה שאתה מתרגז לא באופן פרופורציונלי, כאילו משהו מוציא אותך מדעתך. הוא אומר, אני, אתה יודע כמה זה קשה לי לא לשקר? אני עובד על עצמי כבר הרבה שנים לא לשקר, והוא משקר בכזאת קלות. פתאום היה מובן שזה, בשבילו השקר זה אישו. זה לא רק, הוא לא רק בגלל שזה אובייקטיבי, שקר זה דבר נורא, שגם אני חושב ככה, אבל זה נגע לו באיזה מקום פנימי הרבה יותר עמוק. ואז, אם הוא מבין את זה, אם פתאום הוא רואה את זה, אז יש לו הזדמנות, כאילו, זה מה שאומר הבעל שם טוב בעצם. כל נגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו. כן? שכל הנגעים, כמו כל הפוסל, הוא כמו הפוסל, הרמב״ם פוסק את זה להלכה. ממש, אם מישהו, אנחנו רואים שהוא מדבר בגנאי ישראל וכו' וכו', זה ממש מעיד על זה שהוא חלילה לא מזרע ישראל, אם הוא ככה מדבר. הבעל שם טוב אומר את זה בצורה אחרת, אומר, המשנה אומרת, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, אז הבעל שם טוב שם את הפסיק במקום אחר, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. זאת אומרת, מה שאני רואה, אם הנושא לא מטריד אותי בכלל, אני לא מכיר את המילה שקר, אף פעם החיים לא שיקרתי, אני לא מכיר את הנושא הזה, אז אם מישהו שיקר, אז או שאני לא יודע את זה בכלל, או שאני, אבל זה מה שכתוב במשנה, הרואה סוטה בקלקולה, מה כתוב? יזיר עצמו מן היין. למה, מה קשה על זה? הרועס אותה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מה קשה? מה היה צריך להיות כתוב? הרועס אותה בקלקולה, יזיר אותה מן היין. למה הרועס אותה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין? קושיה פשוטה, נכון? אם היא סוטה, היא צריכה פעם הבאה לבדוק שהיא לא תשתה יין, שלא לא יקרה לשום דבר. למה אני צריך להזיר את עצמו מיין? מתה
כבר.
מה?
מתה כבר.
בקלקולה, הוא לא מתה. הוא רואה אותה בקלקולה. להזיר את אחות שלה. מה זה משנה? למה אני, למה מישהו, בגלל שאני הלכתי ברחוב נבך. ראיתי סוטה, מה לעשות? נסעתי במקרה בטעות בסאבווי הזה ולא בסאבווי הזה. וראיתי מה שראיתי. אז למה אני צריך להזיר את עצמי מן היין? התשובה, אם ראיתי, כנראה שיכול להיות שחבר שלי הלך יחד איתי, והוא לא ראה. אם אני ראיתי את הנושא, באיזשהו מקום אני נמצא בקשר עם הדבר הזה. זה לא אומר שאני חלילה במצב של ה... לא, יש לי בדק מן הדק, מן הדק, מן הדק. יש לי משהו שאני צריך לעבוד על עצמי בנושא הזה. ולכן, זה אומר שבעצם אנחנו הופכים את החינוך להזדמנות בשבילנו להתקדם באמת. זאת אומרת, היתרון של העבודה החינוכית, שזה באמת הזדמנות יומיומית לתקן את המידות שלנו, להשתפר. כי אנחנו נמצאים מול מראה, אבל לא מראה אחת, אלא 30 מראות שמזמינים אותנו להיות יותר מדויקים. וככל שאני יותר מדויק ומבין, ואני יודע לעשות הפרדות אחרי זה, אני לא... בעצמי מטפל בזה, אני יודע לעשות מה שנקרא אצל הארי הקדוש נסירה, כן, שאני יודע, זה הוא, זה הוא, ואני זה אני, בבעל שם טוב זה נקרא הכנעה, הבדלה, המתקה. זה השיטות שבעצם, זה גם אותו רעיון, שאני מבין איפה אני פועל, לא בגלל הילד, אלא בגללי, איפה שזה מפעיל אותי, ואני יודע לנקות את זה לאט לאט. אני יודע שהוא לוקח לי הרבה כוחות, אז אני בעצם שם את זה בצד, ואז אני יכול לטפל בו באופן אובייקטיבי. זה לא שאין מה לטפל בו, יכול שהוא צריך עזרה, יכול, אבל אני אז פותר את זה לא מתוך המקום של הנגיעה האישית שלי. לכן זה עבודה של המידות כל הזמן לתקן את זה. זה כותרת אחת, נושא אחד, הוא אינסופי, אפשר עוד ועוד לדבר עליו, אבל אני רק פתחתי אותו. שאלות, הערות, מחשבות תהיות. בואו נראה אם זה מובן, תעזרו לי לדייק את זה וכו' וכו'. כן, יהודה, אני רואה שאני הצלחתי לעבוד על עצמי יותר ואתה השתפרת. כן, בבקשה.
אבל למעשה, מה עושים אם יש ילד שהם...
בעייתי.
כן.
ברגע שהצלחת לשחרר את זה מהנגיעה האישית שלך, אז אפשר לעשות הרבה דברים. וגם בו, אם אנחנו מבינים, ובזה פתחתי, אם אנחנו מבינים שיש לו גם אצלו, הוא גם פרצוף. גם אצלו יש פרצוף. זאת אומרת, יש לו חלקים טובים. יש לו חלקים לא טובים. ואם הוא מפריע, סימן שמשהו כואב לו. ואני מצליח, יש לי סבלנות. בהתחלה אין לי סבלנות כי הוא מאיים עליי. והוא לוקח לי את כל הכוחות, אז אני בטוח שהוא האויב שלי. אבל אם אני רגוע והוא לא האויב שלי, אז אני מוכן להסתכל עליו ולשאול מה כואב לו. למה הוא מפריע? למה הוא צועק? למה הוא לא מצליח ללמוד? לראות מה החלקים הטובים שלו, מה קיים שם באמת. ואיך לתת כוח, איך הוא צריך כוח לתוך המעגל שלו. אז אני יכול להתחיל לעבוד איתו בסבלנות. ואז אם יש אהבה, אם יש קשר עמוק, אז לפעמים זה לוקח, יש הרבה סיפורים, זה לוקח שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אבל בסוף הוא באמת מצליח לגדול, כי אין מישהו שהוא רע ביסודו, חלילה. אין מישהו, יש מישהו שקשה לו, שיש לו, ולכן אם אתה מסתכל על הנשמה, אתה מבין שהנשמה שלו צריכה, שילד שמפריע, שילד שקשה לו, שילד לא מצליח, חסר לו משהו. זה לא שהוא סתם רוצה להציק לך או להציק לאחרים. אז לכן, ברגע שיש לך סבלנות, באמת אמיתית, והדרך לקבל סבלנות היא על ידי שאני לא מאוים, אז אפשר לאט לאט באמת להגיע לעומק של הנשמה. יש לי הרבה סיפורים, אין סוף, אני אספר לכם סיפור אחד רק בשביל לתת תחושה, כן, בבקשה.
אתה אומר שכל הזמן צריך לדעת שבכל אחד יש החלק הרע, החלק הטוב,
והלא
כל
פשוט.
האם יש מצב
שבו
למרות זאת, עדיין צריך
לגרש
מישהו
מבית
סדר או משהו?
כן, זה יכול להיות. יכול להיות שהנזק שהוא עושה כרגע הוא לא מאפשר עבודה סבלנית של כך וכך זמן. אבל זה מאוד מאוד קיצוני. זה מאוד מאוד קיצוני. יכול להיות שבבית ספר אחר הוא יהיה במקום אחר, הוא נכנס פה לאיזה נישה, לאיזה מקום שהוא לא מצליח לצאת מזה. אבל זה צריך לעשות לא בכעס ובטוב, ובאמת למצוא לו מקום יותר טוב בשבילו, ובהסכמה, כן, אבל לא בגלל שהוא רשע. יש הרבה פעמים ילד, הוא הצליח לעבור למקום אחר, זה נהיה לו יותר טוב. זה כן. אז מתוך עין טובה, אתה יכול להגיד, פה כרגע אנחנו בישיבה דורשים ללמוד גמרא ברמה כזאת וכזאת. ובשבילו זה לא, בכלל לא בעניין שלו, הוא רוצה בכלל משהו אחר לגמרי. אז בסדר, זה מובן. אבל זה לא תוקיקים אאוט. זה לא, זה בשפה אחרת לגמרי. כמו שלפעמים צמח, הוא לא גדל פה, צריך להעביר אותו למקום אחר. אתן לכם דוגמה פשוטה, איך מבט חיצוני הוא יכול להפריע, ואם אתה מוכן להיות סבלני למבט פנימי יותר, אתה רואה דברים. אני אתן לכם דוגמה פשוטה משתי דוגמאות, נגיד שערות ארוכות, היום זה נושא, אולי כבר פה באמריקה לא, אבל נגיד, אצלנו בישיבה אנחנו לא מקפידים על שערות. מה שזה, זה הדעה שלי, אבל זה לא למעשה, אני אומר את זה רק בשכם. יש מספיק הלכות, אם מקפידים על שכן ארוך זה כבר יפה, אני אומר. אז אם תלמיד יש לו שיגאון של שערות, אני לא נכנס לזה, זה עניין פרטי שלו. וכולם שואלים, ואם כולם ירצו לגדל שערות, מה יקרה? אני לא חושב שכולם ירצו, אני חושב שזה לא טוב, וזה לא, אף אחד לא אוהב את זה באמת, אבל לפעמים כל אחד יש לו מהסיבה שלו איזו תקופה, והוא רוצה וכו' וכו', הוא בודק את זה וכו' וכו', לכן אני לא נכנס לזה. בכל אופן, היה תלמיד אחד טוב מאוד שהתחיל לגדל שערות, וזה בן סורר, הוא מורה נידון על שם סופו. ככה כתוב בגמרא. ומה זה אומר? שההורים, הם רואים איך יכול להיות שנידון על שם סופו. זה קשה מאוד, הרי אפילו ישמעאל כתוב, שמע אל הנער באשר הוא שם. זאת אומרת, מה פתאום מסתכל על ילד ולהגיד, אני עכשיו רואה שהוא ככה, הוא יהיה ככה. לא מאמינים בתשובה, זה נגד כל העיקרי האמונה. אז אני אומר את זה על דרך הצחות, שכמה דברים אפשר ללמוד בן סורר ומורה, אני אספיק, אני אגיד לכם עוד כמה, אבל אחד הדברים שהוא נידון לשם סופו, מה הכוונה נידון לשם סופו? שיש לו התחלה קטנה, מתחיל לגדל קצת שערות, ההורים אומרים, אנחנו כבר רואים לאן זה מגיע. השכן שלנו, ככה הוא התחיל, אחרי זה היה לו פה הגיל באוזן, ואחרי זה הוא נסע לארץ ישראל, ואחרי זה הוא התחיל עם סמים, אנחנו כבר רואים את שם סופו. אז הם כבר עושים לו סרט, והופכים אותו לבן סורר ומורה, כבר בעיניים שלהם. אבל אם הם רגועים, אז הוא לא חייב ללכת, זה לא חייב להיות שאם יש לו קצת שערות, זה אומר שמחר כבר הוא לוקח סמים. זה לא חייב להיות. אז צריך להיזהר, לא לעשות לו על שם סופו, לא לעשות את הסרט הרע בתוך הראש. והרבה פעמים לוקח לי הרבה זמן להוציא מההורים את הסרט השחור שיש להם, כי הם דואגים. בגלל שהם דואגים, אז הם הכל סרט רע. אז היה פעם אחת ילד אחד שההורים שלו, שהוא היה צדיק תמים, והתחיל לגדל שערות. ההורים אמרו לי, תשמע, אנחנו מאוד דואגים, הרב, אם אתה מוכן לדבר איתו? אמרתי לו, תשמעו, זה לא ענייני, אני לא, בישיבה אני לא מדבר על הנושא הזה. אם אתם רוצים, תדברו איתו. לא, הרב, תעשה לנו טובה, אנחנו חוששים מאוד, יש לו חברים פחות טובים בשכונה שלו, אנחנו מאוד מפחדים, אנחנו כבר רואים מה יקרה. וכולו, בסדר. סכמתי, קראתי להם לשיחה, יחד עם הילד. אמרתי לו, תגיד לי, אתה כזה ילד טוב. להורים שלך זה כל כך מפריע, מה הקטע? איך אומרים מה הקטע באנגלית? זה ביטוי כזה, מה הקטע שלך? מה, אתה נפלת על הראש? מה זה העניין הזה? אז אומר הרב, אני אגדל לך באמת. הוא אומר, מאז שהגעתי לישיבה, התחלתי להתפלל יותר בדבקות. ולאט לאט, במקום שאני גר, החברים שלי התחילו לצחוק עליי. וואו, אני הצדיק, הלכת למקור חיים, התחלת להיות צדיק, אני מתפלל, כאילו עשו ממני צחוק. והפריעו לי להתפלל. ברגע שהתחלתי לגדל שערות, הם ירדו ממני. הם אמרו, הוא קול. הוא בסדר, הוא אחד משלנו. אז בזכות שיש לי שערות, התחלתי אני יכול להצליח להתפלל. עכשיו, אם הייתם שואלים אותי למה הוא מגדל, לא, אין לי מושג. לא יודע. אבל בוודאי שאתה רואה, ויש עוד אחד, פעם אחת, היה גם סיפור עם שערות. ההורים בחו, התחננו שאני אדבר עם הילד, אמרתי להם, לא, בחו בחופן, קראתי לילד. אני רק אומר לו, תגיד לי, מה הסיפור עם השערות? הוא מתחיל לפקוט, 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 לפקוט. מה התברר? שהוא היה לו חניך. חניך, איך קוראים חניך?
כן.
קמפר.
קמפר, בסדר. שהוא ילד עם חולה סרטן, יש שנקרא ארגון זיכרון מנחם, בארץ הרבה ילדים מתנדבים בזה, שילדים חולי סרטן. והחניך שלו נפטר. שזה מאוד מאוד קשה, הם לא תמיד לוקחים בחשבון את כל הקושי. חניך שלו נפטר, והוא החליט שהדרך שלו להתמודד עם האבל, זה שהוא יגדל שערות, ואחרי הרבה זמן תורמים את השערות לעשות מזה פאה נוחית. כן? עכשיו, מישהו יכול לנחש ילד כזה, שבעצם יש לו מחשבות של צדיק, שהוא מתמודד עם זה עם האבל שלו, ושהסיבה שהוא מגדל שערות זה בגלל סיבה כזאת. אנחנו לא יכולים לנחש. וגם לא תמיד צריך לדעת. לא צריך תמיד לדעת, אבל רק בתור משל, להראות כמה דברים שאנשים נראים לנו מבחוץ כמעשים שליליים, בעצם הם נובעים מתוך איזה רצון חיובי וטוב, שלפעמים אנחנו יכולים להבין זה, לפעמים הילד בעצמו לא יודע מה הסיבה. אבל זה לא בהכרח דבר רע. מה שנראה לנו. ולכן אם אתה באמת מאמין שהוא לא רוצה לעשות דבר רע סתם, אז אתה פותח את עצמך לאפשרות שיש שם טוב בתוך טוב מונח בתוך הדבר. כן, עוד שאלה. אמרו לי עד אחד, זה נכון? כן. בסדר, אני לא רוצה לא לכאן ולא לכאן, לא לגזור לא לכאן ולא לכאן. כן, בבקשה.
יש
לה איזה יצורת בשביל הרבנים האמריקאים שמגיעים לארץ?
איך להתמודד עם ישראלים?
אתה צריך לשאול את זה בהתחלה, לא בחמש דקות הראשונה.
אז שאלה יצורת.
קודם כל להבין שאם הגעת לזה, זה לא במקרה. זאת אומרת, לא... כנראה בגלגול הקודם הייתי זכית והיית מורה של אמריקאים. עכשיו בגלגול הזה אתה צריך להיות במורה של ישראל. אז זה לא, יש השגחה פרטית קודם כל, להבין שזה לא במקרה. כי הרבה פעמים בן אדם אומר, מה קורח שפיקח היה, מה ראה לצרה הזאת. וכמו שדיברנו, שלהבין, ש... לנסות להבין את זה, לא לשפוט את זה. אתה משווה את זה, ואתה אומר, אצלנו בכיתה יושבים כולם בשקט, באמריקה, כולם מסודרים וכו' וכו', אבל יש לזה מחיר. כשאני שואל שאלות, לא משתתפים. נכון? מרוב שהילדים ילדים טובים, אז הם לא משתתפים בשיעור. אני לא מכיר את זה. אם אני שואל שאלה, כולם קופצים וכו' וכו'. אז זה פער תרבותי. אני צריך להכיר את הפער התרבותי הזה. אז כמו שפה אני לא יכול להגיד... כאילו להתלונן על זה שזה המצב. אז ככה אם אתה בא לבית ספר שכולם זורקים עליך עגבניות וצועקים ומפריעים, אתה לא יכול להגיד כאילו זה ישראלים, זה מה שיש. פעם אחת אחרי שהיה בחירות ב-77 במדינת ישראל, היה החליפו אחרי הרבה שנים, עלה בגין לשלטון. זה היה שינוי גדול מאוד במדינה, אז כמו טראמפ כזה פתאום, מכיוון שאף אחד לא ציפה מישהו. אז הייתה אחת, שולמית אלוני קראו לה, שהיא הייתה מהשמאל מאוד מאוד, היא אמרה ברדיו, אם זה התוצאות צריך להחליף את העם. כן, להחליף את העם, to change, כן, זה את העם, עם ישראל, צריך להחליף, אם עם ישראל בוחר כזה מנהיג, צריך להחליף את העם. אז אותו דבר, את התלמידים אי אפשר להחליף. אם אתה נתקל עם תלמידים, זה מה שיש. זה דבר ראשון, תגיד, זה מה שיש. כנראה שיש פה, זה לא סתם. יש פה משהו. עכשיו אני צריך ללמוד איך לעבוד עם זה. ובסופו של דבר, עם סבלנות ואהבה, אתה צריך ללמוד את הקוד. לכל מפתח יש את הקוד שלו, נכון? לפעמים זה לא נפתח מיד. כאילו, לפעמים יש מפתח, יש לנו עכשיו בדירה, מפתח שצריך לשחק איתו. כאילו, אתה לא פותח וזה נפתח. אז אתה צריך ללמוד איך לשחק. זה צ'אלנג', זאת אומרת, זה מאתגר אותך. אבל זה מה היית רוצה להישאר בגלל זה באמריקה? בטוח שלא, נכון? אז בסדר. זה קשה, זה קשה, זה מאוד קשה לעשות שינוי כזה. אבל אם כבר עשית, בעזרת השם, יש הרבה מורים שמצליחים, שהם למדו בסבלנות. שנה ראשונה, בכל מקרה זה גיהנום. הרב שטיינזלץ אומר, לא אוהב להגיד, אומר, אם מורה לא מת, אחרי שנה ראשונה, אז צריך לפטר אותו. כן? אם הוא לא מת מעצמו, אחרי ששנה ראשונה, אז you have to fire. כן? זאת אומרת, כי הוא באמת צריך למות אחרי שנה ראשונה. כי הוא יש לו הרבה רצונות וחלומות, ותלמידים, ובכלל במקום אחר. אחרי שעבר שנה, אז מתחיל להבין מה אפשר לצפות, מה אפשר לצפות. אבל אי אפשר להגיד, זה טיפשי, כבר שלמה המלך אמר, אל תאמר שהימים שהיו היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת אותך. אל תגיד, כשאני הייתי באמריקה, כשאני הייתי בגילכם, אז היה, כשאתם תהייתם, ואני הייתי בגילכם, הכל היה טוב יותר. זה לא... אם אתה שמח, ואתה בא וטוב לב, ואתה לא לוקח את זה אישית, אז הם מתפרים, אבל בכל כיתה, כמו שאמרנו, יש קבוצה שרוצה ללמוד, ולהתחיל איתה, ולאט לאט עוד ירצו לבוא, כי זה יהיה מעניין, יהיה חשוב. ולאט לאט עוד, ויש כמה שלא, ובסדר, הם התעוררו לגיל 22, וכו' וכו' וכו'. צריך להבין את השפה. זה לא שפה, פשוט צריך ללמוד את השפה. כמו שאם היית בא, כמו שאני פה בא, אני צריך ללמוד את השפה, וזה שאני לא מדבר את השפה זה קשה. אז ילדים יש להם שפה אחרת. אני צריך ללמוד את השפה שלהם. מה כואב להם, איך לא כואב להם, איך הם מדברים, מה הם מתכוונים כשהם אומרים ככה, מה הם מתכוונים. ואם אתה בא עם פשן, עם סקרנות, עם סבלנות, אתה אומר, יש פה איזה חיה מיוחדת במינה, שאני רוצה להכיר אותה, זה מעניין אותי. אבל אם לא, אז כדאי ללכת לעבוד במחשבים. תודה רבה על קצה הקרחון, משהו שאפשר, אני מקווה שקיבלתם משהו מהרוח. בהצלחה רבה מאוד.
תודה רבה.
זה אמור להיות כיף, בסופו של דבר. כיף? מה זה אומר כיף? זה שמח. עבודה עם ילדים, עם אנשים, זה... מי שאוהב את זה, זה יותר שמח מה שמחשבים. ואני יכול להגיד לכם, לא שאני אומר משהו נגד מחשבים חלילה, אבל עדיין המחשבים הם לא מגיבים באותה מהירות כמו בן אדם. בהצלחה רבה מאוד, כל טוב.
תודה רבה.
יופי, הנה, מוסיף אנרגיה.